אנחנו ממשיכים פרק קוף ממאי, סיימנו פסוק ח' ואנחנו היום נמשיך פסוק ט'. כמו שאמרנו בתחילה, שהמזמור הזה אין בו בקשות, יש בו אך ורק תהילות ושבח לקדוש ברוך הוא על בריאת העולם, להנהגת העולם וכו'. פסוק ט', פסוק ט' אומר כך: טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. ראינו, הקדוש ברוך הוא טוב לכל, לכל הכוונה היא לכולם, לרעים ולטובים. הוא מרחם על כל מעשיו, כל בריאי עולם הזה של כולם, מעשיו של הקדוש ברוך הוא, על כולם הוא מרחם. הביטוי הזה של רחמיו על כל מעשיו, גם כאילו נבראים בעלי חיים, שמבחינתנו בני אדם אנחנו לא יכולים להסתכל עליהם בכלל, לא יכולים לסבול אותם, אבל הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו, על כולם ממש. ויש על זה סיפור מעניין, מסופר, שני סיפורים יש. סיפור אחד, יש על רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש. הוא בבית שלו היו כל מיני חולדות שהסתובבו מפעם לפעם, כמו שמסתובבים חולדות בכל מיני מקומות, והשפחה שלו הייתה מגרשת את החולדות. אז רבי יהודה הנשיא ביקש מהשפחה שלו שלא תגרש את החולדות, תאפשר להם להמשיך לגור בפינות של הבית, כי כתוב ורחמיו על כל מעשיו. ככה נהג רבי יהודה הנשיא. ויש עוד נקודה מעניינת. סופר שהמהר"ל מפראג היה הניג בפראג שבשבת בשלח היו אוספים את הילדים, מספרים להם על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה בקריאת ים סוף וכו', ואחרי זה היה אוסף המהר"ל את הילדים הקטנים, היה נותן להם, לילדים הקטנים, דייסה כדי שהם יאכילו את התרנגולים. התרנגולים והעופות היו מחלקים להם דייסה כדי לתת להם לאכול, כמו שעם ישראל כשעבר את הים מסופר שמתנו לציפורים לאכול כשעברו את הים. אז עכשיו המנהג הזה הפסיק, לא נהגו בו במשך הדורות הלאה. למה? כי בהלכה כתוב שלא להאכיל בשבת עופות שהם לא שלך, שאין מזונותם עליך. אז פעם היה כן נועה כזה, כי פעם היה לאנשים ממש כל הזמן בכל מקום, היה לך תרנגולים שלך ועופות שלך, אז היה את האפשרות הזו. אבל במשך הזמן הגידול של עופות ותרנגולים הפך להיות במשק של אנשים שהם מתעסקים עם זה, והמון, לא דווקא שיש להם את זה, אז ההנהגה הזו הפסיקה. אבל הרבי מציין שלמרות שההנהגה הפסיקה, ממשיכים לספר לילדים את הסיפור הזה כל הזמן, למרות שזה לא קיים בפועל, אבל מגדלים את הילדים על הסיפור הזה. למה? כדי להשריש בחינוך של הילדים את ההנהגה של רחמיו על כל מעשיו. לדעת שצריך לרחם על הבועים ועל אפילו על העופות ואת הנגולים. זה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזו להראות שכל נברא בעולם, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, וזה צריך להיות גם ההנהגה שלנו. בכלל כשאומרים רחמיו על הקדוש ברוך הוא, כתוב במאמרי חסידות שזה לא כמו להבדיל אצל בני אדם, שבני אדם יש להם רגשות, תכונות נפשיות, שמתעורר רחמנות רגשית, ואז הוא מתייחס בהתאם לכך. כלפי הקדוש ברוך הוא בלי גבול, ואין לו את ההנהגה הזו המובנית כמו אצלנו אצל בני אדם. כשכתוב רחמה אצל הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שיש לו מעשים שאנחנו קוראים להם רחמים. זה לא עניין של התעוררות רגשית. זה פעולות שהן פעולות של רחמים, שהן באים מהאין סופיות שלו, ומכיוון שהרחמים הם מהאין סופיות של הבורא, אז הוא רחמה על כל מעשיו. אצל בן אדם, שהרחמנות שלו היא תוצאה מרגשות שהוא מתעורר, אז למי הוא מתעורר ברגש? אז הוא מרחם רק על כאלה שהרחמנות מתאימה. יש אותו אדם שיהיה רחמן, יכול להיות שכלפי מישהו אחר הוא יגיד, אבל עליו תעזוב, עליו אני לא מרחם. לא, אני כן מרחם. כי הרחמים של בני אדם הם מוגבלים, הם באים בתוצאה מהתעוררות נפשית שלו. אבל מצד הקדוש ברוך הוא זה מידת רחמים שהיא בלי גבול, לכן רחמיו על כל מעשיו. פסוק י', ידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. היינו, השבח לבורא מתבטא בכל מעשה שהוא עושה. כל פעולה שהקדוש ברוך הוא עושה, אם תתבונן בו, תראה איזה הנהגה ואיזה טוב יש בזה, ועד כמה צריך לשבח אותו על כך. ומי שמתבונן ורואה את חסדי השם בכל דבר, ומי שמשבח את הקדוש ברוך הוא על כל דבר, זה חסיד. כלומר, חסידיך יברכוך. חסיד זה מי ששם לב ומבחין במתח שעל כל דבר צריך להיות הרחמים. יש כאן בעניין הזה עריכות שלמה, שלא ניכנס לזה, רק נציין, שבכל זאת המילה יברכוך כאן כתובה, לא כרגיל עם חף סופית, אלא כתוב יברכו וחפי. מה הסיבה לדבר? יש לזה ביור מאוד מאוד ארוך, ונקודת הדברים, שזה מקשרים את זה עם ברכת הכהנים, שברכת הכהנים פותח בשתי האותיות הללו חפי, כה תברכו בני ישראל, אז פה העניין הזה מרומז בברכת הכהנים, אבל מוטב להם במקור עצמו, זה ארוך מאוד. פסוק י' א', כבוד מלכותך יומרו, וגבורתך ידברו. דהיינו, אותם חסידים, אותם אלה שמברכים את הקדוש ברוך הוא, והם משבחים אותו, אז הם בעצם על ידי זה, הם מזכירים את המלוכה שלו, ואת הגבורה שלו. דהיינו, מזכירים שהוא המלך של כל הבריאה, מזכירים שכל היצורים נבראו על ידי גבורתו ויכולתו הנפלאה של בורא עולם. כפי שהדבר הזה מודגש בעריכות וחסידות, שהמידה האלוקית הזו שממנה כל העולם נברא, שזה מידת המלכות, זה היה מלווה בהרבה צמצום. הקדוש ברוך הוא צמצם את האור האלוקי האינסופי שלו כדי לברוא עולמות, אפילו עולמות העליונים מאוד, גם הם באים על די צמצום, וזה מה שהפסוק אומר. כבוד מלכותך יומרו, את המלכות שלך הם יספרו עליו, אבל תדע לך שהמלכות האלוקית מתגלה איך הוא גבורתך ידברו. דבר על ידי גבורה, גבורה זה מידת הצמצום, כדי שאכן מידת המלכות תשפיע על הבריאה. פסוק י"ב, להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד האדם מלכותו. הכוונה בזה שמספרים את שבחו של הבורא בכל מעשיו, וברחמנותו על כל דבר ודבר, זה כדי לפרסם ולהודיע לבני אדם, גם כאלה שהם לא הכירו עד עכשיו, גם כאלה שהם לא ידעו עד עכשיו, לא ידעו את גבורתו של הבורא, לא הכירו את מלכותו של הבורא, אז להודיע לבני אדם גבורותיו, זה כדי לפרסם ולהודיע שכל אחד בבריאה ידע ויכיר את הגבורה ואת ההנהגה האלוקית המיוחדת. פסוק י' ג' מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. פשט הפשוט של הפסוק שלא כמו מלך בשר ודם, שהמלכות שלו היא מלכות מוגבלת. היום הוא מלך, מחר הוא לא מלך, המלכות שלו נפסקת. לעומת את המלכות האלוקית היא מלכות בלתי מוגבלת. בכל עולמים, דהיינו במילים אחרות, לעולם. ממשלתך בכל הדורות. בכל דור ודור הכוונה היא שזה לא מפסיק אף פעם. וגם פה אבל יש את אותו נקודה, כמו שאמרנו קודם, מה זה מלכותך? מלכות כל עולמים, שכל העולמות, כולם, כדי שהם יברו, גם העולם הכי עליון, גם עולם האצילות, הכל בא לידי הצמצום של ספירת המלכות. ספירת המלכות של כל עולם, עליון יותר, הוא המקור המשפיע על העולם שמתחתיו, וככה זה בכל העולמות ובכל סדר ההשתלשלות. אחד ההבדלים בין מלכות לממשלה, בדרך כלל, שמלוכה זה ברצון. כמו שאומרים בתפילה, הוא מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ומה זאת ממשלה? מושל זה כמו בעילות, בלי רצון. אבל כאן הוא אומר, מלכותך, מלכות כל עולמים, כשבכל העולמות מתגלה מלכותו של הבורא, אז גם הממשלה שלו זה גם כמתקבל ברצון אצל כולם. ראינו, השליטה שלו על כולם, כולם מקבלים את זה ברצון, כי יש כאן את השילוב של מלכותך, שספירת המלכות מאיר ומתגלה בכל העולמות. הצמצום שלו המתאים לכל אחד ואחד. עכשיו, הפסוק הבא, הפסוק י' ד' מתחיל באות סמך. או הפסוק שקרא כרגע קראנו, פסוק י' ג' היה באות מם. בין מם לסמך יש עוד נון, עוד נון. והמזמור הזה הרי דוד המלך כתב אותו לפי סדר א' ב', אבל את עוד נון הוא דילג, אין כאן עוד נון בתהילים. למה אין עוד נון? אז הגמרא אומרת, שכן ברכות, למה אין פה עוד נון? כי עוד נון מרמזת על מפלתם של שונאי ישראל. שונאי ישראל בלשון סגי נהור, התכוון על עם ישראל. למה עוד נון קשורה למשהו לא טוב? מביאים פסוק שכתוב, נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. ראינו שהביטוי של נון מרמז על נפילה. עכשיו, דוד המלך לא רצה להשתמש באות נון, שזה אות מסמל על נפילה. אז, אבל מצד שני, הוא רצה כן להתייחס למצב שיש נפילה ואפשר להתרומם מהנפילה. איפה הוא רמז את זה? באות סמך. עוד סמך מתחיל בסומך השם לכל הנופלים. ראינו, אותם נופלים שמרומזים באות נון, שאני לא רצה להזכיר את זה, אז מגיע עוד סמך ואומר, סומך השם לכל הנופלים. עכשיו נוסיף כאן נקודה מעניינת שהרבי מביא באחד השיחות, אם האות נון היא אות כזו לא טובה, ודוד המלך אפילו לא רוצה לפתוח באות נון, מצד שני אבל אנחנו יודעים שהמילה נס מתחילה בנון. לאדרבה, נס זה מראה כמה זה טוב. הגמרא אומרת שאדם חולם בלילה ורואה נון, רואה נון בחלום, רואה נון. אז מה זה מסמל? ניסים נעשו לו. אז הנון הוא דווקא עוד שמסמלת ניסים, נפלאות. ופה אומרים בתהילים, לא רוצים להכניס את נון כי היא מסמלת נפילה. נבואה, שזה בדיוק הנקודה של נס. נס פירושו שלוקחים את הנון ומרומים אותו ועושים עם זה נס. הנס לא אומר הפוך מהמושג של הנון, שהנון הוא נפילה. אלא זה בדיוק הנס. שהיה פה משהו על טבעי, על פי טבע חלילה היה יכול להיות עניין של נפילה. והנס הוא שזה מתרומם מעל. וכאן נכנס פה עוד נקודה מעניינת, הרי כתוב, חז"ל אומרים שכל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, לא אומרים הלל כל יום. מצד שני על המזמור הזה של תהילה לדוד שנקרא אשרי, כתוב כל האומר שלוש פעמים ביום הרי זה מנחלי העולם הבא. תהיינו את המזמור הזה, כן צריך להגיד כל יום, ואילו את הלל לא כל יום, מה ההבדל ביניהם? כי הלל זה עוד היה ניסים שמעל הטבע. ניסים שמעל הטבע זה לא כל יום, זה לא הסדר הרגיל של העולם. לכן אומרים לו, לא, אל תגיד את זה כל יום. אבל המזמור הזה מדבר על הטבע, על הנפלאות שהקדוש ברוך עושה בטבע, בבריאה. את זה כל יום תגיד, כדי להכיר את ההנהגה האלוקית בטבע. עכשיו זה מתחבר למה שאמרנו. צד הטבע, אז מה משמעותו של הנון? נפילה. מצד ההלל, מצד ההנהגה שמעל הטבע, אז מה משמעותו של הנון? אדרבה, נון זה נס. לכן פה בפועל במזמור לא מופיע עוד נון. פסוק י' שהוא בעצם בא לתקן את הנון, אומר, סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. פה עוד סמך מדבר ברמז על האנשים או מצבים של אנשים עניים, מרודים ומסכנים. יש ביניהם שתי סוגים. יש כאלה שהם מתחילים לפעול, אז הקדוש ברוך הוא סומך אותם, היינו תומך בהם, לנופלים שהם לא ייגעו ויפלו עד הרצפה ויגיעו למצב של אבדון. אז הוא סומך, הוא נותן להם תמיכה כדי שהם לא ייפלו לגמרי. וזוקף לכל הכפופים, אלה שהם כבר כפופים, והם כבר הגיעו ממש, מה שנקרא, אם כל קומתם נכפפה עד הרצפה, אז הקדוש ברוך הוא זוקף אותם, מרים אותם חזרה. בשניהם מדבר על אלה שהם ירדו ונפלו במצב ירוד, אז הקדוש ברוך הוא בוודאי עוזר ומרומם אותם. נראה את פסוק תתוו, פסוק אחרון להיום בלימוד. עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. עיני חול, הכוונה, עיניים של כל הברואים בעולם. אליך יסברו, יסברו, הכוונה היא אליך יקבו. התקווה שלהם כל הזמן זה אליך. וכל נברא בעולם, כל יצור, כל רמס וכל עוף, הם מקווים כל הזמן לקבל את המאכלים שלהם, את הקיום שלהם, מהקדוש ברוך הוא שדואג לכל אחד מהם. אז זה נאמר, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. אתה נותן לכל נברא את מה שהוא צריך לאכול בדיוק בזמן שהוא צריך לקבל את זה, במינון שהוא צריך לקבל את זה. ויש הרי בין הנבראים מאכלים מגוונים, אלה שאוכלים בעלי חיים כמותם, או אלה שאוכלים רמסים או דברים שהם מתחתיהם, או אלה שאוכלים מסוג הצומח וכדומה. אז כל אחד ואחד מקבל בדיוק את מה שהוא צריך לקבל. עכשיו, הבעלי חיים אין להם באמת שכל, מודעות, של התבוננות בגדולת השם, הם מחכים לו ומקווים לו, ריבונו של עולם תביא לנו. הם באינסטינקט שלהם מחכים לאוכל והם מחפשים אותו. אבל אנחנו כיהודים, כבני אדם שיש לנו הבנה ושכל, אנחנו אומרים שהתקווה של הבעלי חיים התמידית, עיני חול, למי זה אליך יסביר? אנחנו יודעים שהתקווה שלהם זה אליך, הם לא מודעים לכך. אנחנו אומרים את זה, שהם מקווים כולם אליך, כי אתה נותן לכל נברא ונברא את מאכלו, ביתו ובמינון שהוא צריך לקבל באופן המלא ביותר.